שלום לכולם, אנחנו בשעה טובה התחלנו אתמול סוגיית תורה ורק כדי לסכם את מה שלמדנו אתמול ולהתקדם משם התחלנו להגדיר את המושג תורה. מה שאמרנו אתמול, שהמהר"ל פותח את הגדרת המושג תורה על פי פסוק מספר משלי ובעיקר החצי הראשון של הפסוק, יתמוך דבריי ליבך. אם כן, התורה נקראת דבר השם, והתורה הזאת שהיא דבר השם היא תומכת את הלב. אומר המהר"ל, למה המשיל שלמה המלך את התורה כתומכת את הלב? כי כמו שהלב הוא המרכז של כל החיים של האיברים וגוף האדם באופן כללי, אז כך גם התורה היא לא רק לימוד תורה וקיום מצוות, שאלה שני ביטויים חשובים מאוד של הערך הכללי שנקרא תורה, אלא התורה מצד עצמה היא בחינת החיים, היא בחינת לב. ולכן גם ראינו באורות התורה, שמהצד השני, מה ההגדרה של ביטול תורה? ביטול תורה זאת לא הגדרה כמותית, של אדם שלא לומד או לומד לא מספיק מבחינת זמן, או הספק, או עומק עיוני, אלא ביטול תורה זה שלא ייכנסו דברי תורה בלבבו. גם שם הרמב"ם משנה במילה בלבבו. זאת אומרת, התורה היא חיים. במילים אחרות, התורה היא מקור החיים. ועוד והתורה היא מקור החיים, אז ממילא תלויים בה החיים. איזה חיים תלויים בה? לא רק החיים של האדם, כל אחד כפרט, האדם הפרטי, אלא החיים של העולם. וזה מה שנאמר בחז"ל, הסתכל בוראיתא וברא עלמא. זאת אומרת שהתורה היא מקוריות החיים של האדם ושל העולם, ולכן הקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית, שאף על פי שתורה קדמה לעולם והיא עומדת בבסיס העולם, עד שהעולם עצמו, בבחירתו ובהכרתו, דרך עם ישראל, לא יקבל תורה, אז העולם עומד מוטל בספק. אז הקדוש ברוך הוא העמיד את מעשה בראשית 2448 שנה בספק, עד שהגיע היום השישי, והערב היה בוקר יום השישי, השישי בסיוון, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו, לא כעונש, אלא פשוט אין לעולם את מקור קיומו. אז אם כן, כשאנחנו פוגשים את המושג תורה, אנחנו מדברים על התורה כמקור החיים של העולם. כמו הלב, שהוא מקור החיים של האדם, כך התורה היא מקור החיים של האדם ושל העולם. ולכן אומר המהר"ל בשתי מילים, התורה היא בעצם סדר הכל, והיא בעצם הקשר בין הכל. היא הסדר, היא התוכנית האדריכלית, לא טכנית, אלא התוכנית האדריכלית כמקור הקיום, כמקור החיים. היא הסדר של הכל, העולם שלנו נברא מסודר, הקריטריון הבסיסי של הסדר זה שיש מקור אחד לכל האיברים, אז התורה היא המקור לעולם, וישראל הם המקור לתורה, זה למדנו כבר בעריכות, אז הסתכל בישראל וברא את התורה, הסתכל בתורה וברא את העולם, וכו', ולכן התורה היא סדר הכל, וכל דבר שהוא מסודר, אומר המהר"ל, הוא מקושר. זאת אומרת, כל דבר שהוא, שיש בו סדר, יש גם קשר בין החלקים המרכיבים את הסדר הזה. כי התורה היא מקור החיים של הכל, אבל היא גם מקור החיים של כל אחד מהפרטים. וממילא של ההרמוניה בין כל הפרטים. זה פחות או פחות מה שדיברנו אתמול. בסדר רבותיי? קשה לסכם בשתי דקות מה שדיברנו אתמול שעה שלמה. כי באמת זה היה אתמול הגדרות חשובות מאוד. כן, אסף. אני לא אומר כלום, אני מנסה ללמוד את המהר"ל. לא הבנתי, מההתחלה, משפט מההתחלה.
הקדוש ברוך הוא הסתכל על ישראל וברא את התורה.
כן.
הוא חשב שישראל יהיו שלמים בלי תורה.
לא, ודאי שלא. לא, 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 לא. בראשית אין ראשית אלא ישראל, אין ראשית אלא תורה, וישראל קדמו לתורה. היו עוד כמה ראשיתיות ועוד כמה דברים שקדמו לבריאת העולם, אבל אלה הראשיתיות היסודיות. ולכן כשהקדוש ברוך הוא במרכאות חשב רצה לברוא את ישראל, או באותו משפט חשב ורצה לברוא את התורה. כי ישראל זו המהות, והתורה זה הכלי שדרכו המהות הזאת תופיע במציאות. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. רק התורה יכולה להופיע את הערך שנקרא ישראל. למשל, התורה הזאת היא לא הערך, היא לא הכלי שדרכו יופיע הערך שנקרא גוי. או להבדיל חי צומח דומם. אבל התורה היא הכלי היחידי שדרכו יופיע ערך שנקרא ישראל. אין כלי אחר. עכשיו, מה זה תורה? מקוריות החיים. איך היא מתגלה? בכל מיני רבדים. מדרגות מדרגות בהופעת התורה. אני מקווה שאולי נתחיל את זה קצת היום, אם נספיק, אולי עוד לא, אולי בפעם הבאה. אבל התורה שהיא מקוריות החיים, היא מופיעה במדרגות. שהמדרגה, אני אומר עכשיו כותרות ראשיות מאוד, שהמדרגה היותר עליונה של הופעת התורה נקראת עולם הבא, ומשם זה יורד אל העולם הזה, ובעולם הזה מדרגות מדרגות, תורה, מצוות, אני אומר את זה בכותרות מאוד ראשיות, דרך ארץ. אז יש, הייתי אומר, ארבע מדרגות כוללות שדרכה מתגלה התורה. עולם הבא, קו, כן, עולם הבא גן עדן, כרגע לא נחלק ביניהם, קו, עולם הזה, א', תורה, ב', מצוות, ג', דרך ארץ. תחת הכותרת דרך ארץ אפשר גם הרבה כותרות משנה. כל זה נראה בהמשך. בסדר? אז התורה היא מקוריות החיים. אני קורא ללשון המהר"ל, ולכן התורה נמשל לחיים, ולכן כמו שאמרנו אתמול, הרי המהר"ל הוא מאוד שיטתי, הוא מאוד עקרוני. אז אם המהר"ל רוצה להגדיר בנתיב התורה, פרק א', מהי תורה, היה מחפש אולי את הפסוק הראשון שמופיע בתורה, עם המילה תורה, או הפסוק הראשון שבו מופיעה המילה תורה בתורה, והיה מעובר את הפסוק הזה. דרך אגב, אני לא זוכר כרגע איפה הפסוק הראשון, אולי תורה ציווה לנו משה? אפשר לחפש, תחפש רגע בדוקטור גוגל, איפה הפסוק הראשון שמופיעה המילה תורה בתורה. הפעם הראשונה שמופיעה המילה תורה. אולי באזינו, תורה ציווה לנו משה. אולי לא. אבל הנה, המהר"ל דילג עד ספר משלי. כלומר, אם היינו עכשיו רציניים, היינו עושים פוס, בודקים כמה פעמים עד פרק ד' ספר משלי, מופיעה המילה תורה בפסוקים. דרך אגב, בפסוק הזה לא מופיעה המילה תורה. היא מופיעה בפסוקים קודם, נכון שראינו אותה. לקחתו נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, אל תעזובו, ואת ויורני ויומר יתמוך דברי ליבך. וכו'. אבל בטוח שיש איזה לפחות, נראה לי, לא בדקתי, 10-20 פעמים לפחות שהערך תורה נקרא, נכתב. והנה המהר"ל דילג פה, פק, אני מדלג, קפץ עם משלי דלת. למה? כי המהר"ל חיפש פסוק שאומר לך שהתורה זה חיים. ולא רק לימוד דרך השכל או קיום דרך הגוף. אלא התורה זה חיים. כי התורה היא מקור החיים. אז התורה יכולה להחיות את המת כי היא מקור החיים. בסדר רבותיי? זה דברים מאוד מאוד יסודיים, מאוד מאוד יסודיים. אולי נקרא רק משפט אחד. כלומר, התורה שדברי השם יתברך יתמוך ליבך, כי לב האדם שם החיים, והתורה תחזיק ליבך ותיתן לך חיים. למה? כי היא מקור החיים. בסדר רבותיי? מי שהיה אתמול זה ברור לו. טוב, רק נקרא עוד שתי שורות. וכמו שהתורה היא סדר האדם, כך התורה היא סדר של העולם. עד שהתורה היא סדר הכל, והמהר"ל הוסיף על זה עוד איזה חצי משפט, ואחר כך אומר המהר"ל, ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר. כמו שהתורה היא סדר אחד, כי התורה אחת היא וכו' וכו'. עמודה שמאלית, כל זה ראינו אתמול, והתבהר לך כי התורה היא סדר הכל, והסדר הוא מקיים הכל, ולכך אמרו שכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שיהיו ישראל מקבלים התורה, שאז הוא מקבלים בעולם התורה שהיא סדר הכל ובהם מתקיים הכל, וכך אמר ואורני ואומר אתמור דברי, דברי ליבך וכו', כי התורה שהיא דברי השם יתברך תומכת האדם שלא יגיע לידי מיתה, שהתורה מקיימת הכל.
יש 22
אזכורים בתנ״ך למילה תורה. טוב, שם המושג תורה במובן קצת אחר. כחתה שכתורה זה גם קצת במושג אחר.
אחרי זה במדבר, תורה אחת, משפט אחד, יהיה לכם הדרך.
גם קצת אחר.
האזרח בבני ישראל.
הלאה.
דברים, תורה ציוונות.
אז אולי בהקשר הזה, כלומר, לפי זה יוצא שהפעם הרביעית שהמילה תורה, המילה תורה כתובה, זה תורה ציווה לנו משה. שלושת הפעמים הראשונות זה תורה יותר מלשון של חוקה. כן, חוקה. כן, אף על פי שגם שם זה כבר כתוב. בכל אופן, ומשלי ד' איזה מספר זה? כי לקחת נתתי לכם תורתי אל תעזובו. רבותיי, ככה צריך ללמוד מהר"ל. ככה צריך ללמוד גמרא. מה? ככה צריך ללמוד גמרא. כשלומדים גמרא ברצינות, והגמרא מביאה פסוק, סוגרים את הגמרא, פותחים את הפסוק, מתחילים לנתח למה הגמרא הביאה דווקא את הפסוק הזה, ובפרט אם יש פסוקים שקדמו לו. או אם הברייתא מביאה משנה, או מאמר חזק, או חכם, או המורה מזכיר משנה, למה הוא הזכיר דווקא את המשנה הזאת, בפרט שאולי יש משניות שקדמו לו, קדמו למשנה הזאת שהיה יכול להביא אותן. מה אתה מרים את הגבות? ככה לומדים תורה. מי שלא לומד תורה ככה, אין לו סיכוי ללמוד גמרא כמו שצריך, ואין לו סיכוי להבין משהו. לא באמת. ככה לומדים. אז למה ככה לא לומדים? שאלה טובה. אז ככה לומדים. ככה נלמד בזאת השם. כן, מה, איזה מספר?
50 מהסוף,
כמה סך הכל אמרת?
22,
אז 17. 22, 21, 20. 19, 18, 50 מהסוף כולל המספר 50. בקיצור, המהר"ל דילג 17 פעמים לפחות על המילה תורה. ובפרט על המילה תורה בתורה שבכתב. תורה ציווה לנו משה. על מה מדובר? הנה שבת בית זה ספר גדול.
לא, עמוד 6.
טוב, זה ייקח אותנו זווית אחרת עכשיו. שיעורי בית, אני ללמוד פסקה א', עיני השבת ב'. פסקה ראשונה בעיני השבת ב'. חשוב מאוד. פסקה ראשונה. תחנוך את עיני השבת ב', תימד את הפסקה הראשונה. פסקה נפלאה ביותר, חשובה ביותר ביותר. אם לומדים ככה גמרא, אם לומדים ככה מהר"ל, אתה חלק מההוויה של הגמרא. באמת, זה נכון מה שאני אומר או לא? זה נכון, אין לכם ברירה להודות שזה נכון. לא, זה נכון. זה נכון. כשאנחנו, המהר"ל פותח נתיב התורה, הוא רוצה להגדיר לנו מה זה תורה. הוא מביא פסוק ממשלי. הערב בעזרת השם אנחנו לומדים מהר"ל, פרשת שבוע. בחרתי לעסוק על הפסוק, הגיע הזמן לעסוק על הפסוק, ואיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. נחלתי לעסוק במידת הענבה, דרך נתיב הענבה בנתיבות עולם ב' למהר"ל. יפה. איזה פסוק הייתם מצפים שהמהר"ל יביא כמסביר לנו את מידת הענבה? ואיש משה ענב מאוד מכל אדם אשר על פני האדמה. תבדוק רגע אם זה הפסוק הראשון. והרי לי מעדכן אתכם שזה לא הפסוק שהמהר"ל בחר. לא הפסוק הראשון. לא כך הוא מגדיר בנתיב הענבה את מידת הענבה. מה? אני רק אומר הערה. אומר הערה שהמהר"ל, לא רק המהר"ל, ככה צריך ללמוד תורה בכלל, בכל מקצועות התורה. אבל ודאי מהר"ל, המהר"ל כשהוא בחר איזה מקור להביא, הרי הרבה פעמים כשלומדים, למה אני אומר את כל זה? והזכרנו את זה בפתיחת השנה בשיעורי מהר"ל. נדמה לנו הרבה פעמים שהמהר"ל רוצה להגיד עיקרון ועושה לנו איזה ערימה של אוסף מקורות וזורק לנו את הערימה ואומר זה עיקרון, הנה הוכחות, 20 הוכחות. אז אם זה ככה, אז הייתי מצפה שהמהר"ל יבנה את המקורות לפי הסדר שלהם. אם זה פסוקי התנ"ך, אם זה מקורות בתלמוד וכולי. אתה רוצה להביא מקור ממסכת שבת ומקור ממסכת כתובות ומקור ממסכת זבחים. אין בעיה, תסדר את זה שבת כתובות זבחים, אז למה אתה מסדר זבחים לפני שבת? אלא הסדר במהר"ל הוא חשוב. רבי יהודה הלוי כותב בהקדמה של ספר הכוזרי בפתיחה, ויכתוב הדברים ההם כאשר נתגלגלו, ואז הוא מוסיף שתי מילים, מה שתי מילים? והמשכילים יבינו. זאת אומרת, מישהו משכיל באמת, אז הוא ידע לזהות לא רק את התכנים שבהם רבי יהודה הלוי עושה בספר הכוזרי, אלא גם את הסדר ואת המבנה של הדברים. ויכתוב הדברים ההם כאשר נתגלגלו, יש ערך לגלגול, יש ערך לסדר. ככה לומדים רבותיי. לצערי הרב לא לומדים ככה, אני יודע את זה. ככה צריך ללמוד. כן, ענבה, מה הפסוק הראשון? ענב, לא משנה.
21
ענב מאוד, והפסוק הזה עקב ענבה יראת השם? משלי. ואל תגידו לי, המהר"ל בחר דווקא ממשלי, כן? כי כשהמהר"ל רצה לבחור פסוקים בתורה, הוא יודע לעשות את זה. בין אם אתם לה' אלוהיכם, זוכרים? נצח ישראל י"א? במה המהר"ל פתח? בפסוק? לא. למה לא הביא את הפסוק? בין אם אתם לה' אלוהיכם? לא. פתח בסוגיה בקידושין. אחרי כמה מקורות נזכר פתאום הפסוק. כן. אז למדנו למה הוא בנה את זה ככה. ללמוד מהר"ל זה קשה. זה קשה, זה דורש רצינות. איזה מספר? טוב, עד הערב תעדכן אותי בשיעור, שאני אדע מה להגיד בשיעור. טוב, חבר'ה, עזבו עכשיו מהר"ל, עזבו עכשיו רבי יהודה הלוי. נא ללמוד ככה גמרא. מי שלומד ככה גמרא, הוא חי את הגמרא. הגמרא היא, הוא יוצר עם הגמרא. הוא חלק מההוויה של הגמרא. הוא לא לומד ככה, אז הגמרא חיצונית לו. מביאים פסוק, סוגרים את הגמרא, פותחים את הפסוק. מנסים להיזכר, האם יש פסוק קודם בנושא. יש ברייתא, יש משנה, מנסים להיזכר, האם יש משנה אחרת שעוסקת בנושא שאפשר להביא אותה. לא מתקדמים. טוב, קודם כל שלומדים גמרא צריך ללמוד איך ללמוד, אחרי זה מתקדמים. קודם כל לראות את הפסוק. לא להסתפק בציטוט שמופיע בצד של הגמרא. ודאי, לראות כמו כל את הפסוק. כי הרבה פעמים מי שכותב, המדפיס שהדפיס את הפסוקים בגמרא, הוא חתך איזה חלק של הפסוק שהוא רוצה. אבל רגע, התפקיד שלו זה להדפיס, זה לא להסביר לו את הגמרא. נכון? וצריך לראות את כל הפסוק, וצריך לראות את ההקשר של הפסוק הזה מופיע. מי שפעם אחת יעשה את זה בחייו, אבל ישקיע בזה 5 דקות. 5 עד 10 דקות להשקיע, כשהגמרא מביא הפסוק, עצור שנייה, פתח תנ"ך, תחפש את הפסוק, תבין את הפסוק כפשוטו, תראה את ההקשר של הפסוק בכמה פסוקים לפניו, כמה פסוקים אחריו, תנסה להבין למה עכשיו הפסוק הזה הובא כאן, תדעו לכם, ייפתחו לפניכם עולמות חדשים בהבנת הסוגיה. ממש, ממש, זה פשוט דברים מוכחים. מוכחים. למה אנשים לא אוהבים ללמוד גמרא? כי מרגישים שזה הנחתה מבחוץ, לא מבינים את הפסוק, ולמה דווקא הפסוק הזה, ומה ההקשר שלו. הייתי עכשיו, אם היה זמן, הייתי עוצר את השיעור הזה, פותח איתכם איזה סוגיה שאתם רוצים, אתם תפתחו סוגיה. משנה ראשונה, פסוק, לא משנה. איזה דברים אפשר ללמוד מזה? אתם רוצים, אפשר לעשות את זה בשעה 3. 15 דקות, נשקיע על זה. מה? בעצם שזה יועיל. לא סקרנות, אלא זה יועיל. כלומר, שאתם תתחילו ללמוד ככה. אני מדבר מדם ליבי, ממש. מכאב גדול אני מדבר. כי אנשים לא אוהבים ללמוד גמרא, כי לא לומדים גמרא נכון. בדרך כלל. לא כולם חס ושלום כמובן, אבל הרבה אנשים לא לומדים גמרא נכון. אני מדבר גמרא ביון. גמרא בקיאות, תלמד בקיאות, בסדר. אבל גמרא ביון צריך לעיין כמעיינים. טוב. דרך אגב, פעם ניגשתי לתלמידי חכמים עם השאלה הזאת. למה הם לא מדריכים ככה את התלמידים שלהם? אז אמר לי תלמיד חכם רציני אחד. אמר לי, אני מצפה שהם יעשו את זה בסדר. אמרתי לו, שאלתי אותו, ואתה יודע שהם עושים את זה בסדר? אמר לי, אני מקווה. אמרתי, אין שום בעיה. אני אעבור בין החברותות ונשאל מי עשה את זה בסדר. כמה אנשים עשו את זה בסדר מתוך סך החברותות? 0. זה לא מצחיק, זה לא מצחיק. מי שלומד גמרא הרבה שנים, מבין את המשמעויות של מה שאני אומר עכשיו. זה לא מצחיק בכלל. מה? הרבה דברים, הרבה פרטים. הדילוג על האגדתא, הרבה יסודות בלימוד גמרא נכון. טוב, יאללה, בואו נתקדם. ואמר ויורני, לכאן הגענו, עמודה שמאלית, ואמר ויורני. אם כן, תחילת הפסוק, ויורני ויאמר, יתמוך דברי ליבך. אם כן, אומר המהר"ל, גם המילה ויורני היא מילה חשובה. ויורני, לקח תורה נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, אל תעזובו וכו'. ויורני ויאמר. אם כן, התורה נקראת תורה, אני מתקדם רגע בעל פה, תכף נראה, מלשון הוראה. תורה מורה. הוראה. ויורני, יש כאן הוראה. תכף נראה מה המשמעות של המילה הוראה. שזה בעצם המשמעות של המילה תורה. אז קודם כל, התורה היא החיים. התורה היא החיים כי היא מקור החיים. יפה. ב' ואמר ויורני שהוא לשון הוראה, כמו שנקראת התורה בלשון זה, ולא נקראת בשם חוכמה, כמו שנקראת שאר חוכמה או תבונה. מפני, כי מה הפרש בין תורה לבין חוכמה? סוגריים חשובות. אם הייתי מביא לבית מדרש אדם הנקרא חילוני, והייתי אומר לו, אתה רואה את הספרים על הספרייה, על המדפים, זה נקרא תורה. אז הוא היה בעצם אומר, יש כאן חוכמה שעוסקת בתחומים מסוימים, למשל, בוא נדבר בתחומים הכי פשוטים, בסדר, תחום ההלכה. הלכות שבת, הלכות כשרות המטבח וכדומה. כמו שלא זה ספרייה הזאת שעוסקת באיך לתפקד מבחינה דתית בשבת, הייתי יכול לשים ספרייה במתמטיקה, וספרייה בפסיכולוגיה, וספרייה באסטרונומיה, וכדומה, זה הדרך. אז יש ספרייה בחוכמת מכונאות הרכב, ויש ספרייה בחוכמת הצינורות של הביוב, ויש חוכמה בחוכמת הכוכבים, ויש חוכמה, יש חוכמת החוקים הפיזיקליים, ויש חוכמה בעניינים של התפקודים הדתיים של האדם. אז זה עוד פונקציה של חוכמה, מסך הפונקציות בסך עולם החוכמה. אבל התורה היא לא חוכמה. התורה היא הוראה. מה ההבדל מחוכמה להוראה? אומר בעל פה כבר, חוכמה זה אינפורמציה שכלית. בתאי המוח שלי יש עוד כמה ידיעות אינפורמטיביות. האם הידיעות האלה מחלחלים בנפש? האם הם חיים, הם הופכים לחיים בחיים שלי? הם נהפכים להיות החיים שלי? לא. כמו שאמר פעם פלוני, מתמטיקה לא צריך משולש. אריסטו. אבל אדם תורני אמור להיות אלוהי. כלומר, זה לא רק ידיעות שלא מתקשרות בלב, זה נקרא ביטול תורה, שדברי תורה לא מתקשרות בלבב, כמו שראינו באורות התורה פרק ז'. לכן, מה ההבדל בין תורה לחוכמה? ומה זה תורה, תורה בישראל תאמין וחוכמה בגויים תאמין? ומדוע התורה נקראת בלשון תורה, כלומר בלשון הוראה? מפני כי הפרש יש. כי התורה מורה לאדם את הדרך. התורה היא הוראה. ואם היא הוראה, צריך לעמוד בהוראות. רבותי, אני מתקדם רגע עוד משפט עומק אחד. ואם התורה היא מורה, אז יש מי שמורה ויש מי שמקבל את ההוראה. אתה מוכן להיות מקבל הוראות? אתה מוכן לחיות על פי ההוראות? אתה מוכן להבין שהתורה זה לב? מה שאין כן, כל חוכמה היא לא הוראה. אינפורמציה יבשה שנמצאת בתאי המוח. מה נפקמין על החיים שלי בפועל? כלום. עוד ידיעה. ואמר ויורני שלשון הוראה, כמו שנקראת התורה בלשון זה, ולא נקרא בשם חוכמה, כמו שנקראת שער חוכמה ותבונה מפני, כי הפרש יש. כי התורה מורה לאדם את הדרך, אשר בדרך ההוא יגיע לתכליתו האחרון. מה שאפשר לאדם להגיעו הוא אל עולם הבא, נראה את זה בהמשך. עולם הבא. וזה אין בכוח שום חוכמה, כי על ידי התורה מגיע האדם אל עולם הבא, נגיע בהמשך לעולם הבא. גם המהר"ל מזכיר פה עולם הבא, גם רבי יהודה הלוי מזכיר עולם הבא, תחילת מאמר שלישי, גם הרמח"ל פרק א' מתחיל מסילת ישרים, סוגיית עולם הבא. זה לא מקרה כל זה, כי הגילוי התורני היותר עליון נקרא עולם הבא. נגיע לזה. ולכך ראוי לתורה, דווקא לתורה, שם תורה שהוא לשון הוראה, שמורה לאדם תכליתו האחרון, השיא, העליון, היותר מרומם, אשר ראוי לאדם להגיע אליו. היות והמהר"ל כאן קצת נכנס לסוגיית עולם הבא, אני רוצה עדיין להתמקד במילה ויורני. התורה מלשון הוראה. אומר הרב בעמוד הבא, עמוד 59, על הביטוי, על המשנה, משה קיבל תורה מסיני, אומר הרב, תורה, דרך אגב, תראו איזה יופי, כשאנחנו לומדים הרב קוק אחרי מהר"ל, זה יוצא לנו כבר כמה פעמים, גם אתמול, גם היום. אתה רואה איך, אני משוכנע בזה, כן, לא שאלתי את הרב קוק, אבל נראה לי, שהרב לקח את זה מהמהר"ל. כמו שפרק ביטול תורה דיבר הלב, הלב שהתורה לא נכנסת בלבבו, יתמוך דברי ליבך. אותו דבר פה, תורה, הוראה יצא לישראל. ממש אותה מילה, הוראה ויורני, הוראה. מה זה הוראה? לא חזון לב, לא תכונה של התייצרות חזיונית, לא התרגשות נפשית, לא התורה של איזה מעמד או מעמדים נפשיים, פרטיים או כלליים, הרואים ליחיד או לציבור, לדור או לדורות. כלומר, לא משהו נקודתי, לא משהו פרטי, לא חזון לב של ראובן ולא של שמעון, לא התרגשות נפשית של לוי ולא של יהודה, לא איזה מעמד או מעמדים של פעם או של היום או של מחרתיים, אלא הוראה. יש מי שמורה ויש מי שמקבל את ההוראה, וההוראה הזאת היא טוטלית. והיא נצחית, היא טוטלית באיכות ובכמות. כי אם הוראה, תראו את המשפט הבא, מה ההגדרה של המושג תורה לפי הרב? הוראה, תורה, המורה את המציאות, המורה את החיים, המורה את הנשמה, המורה את הגבייה, המורה את הפרט, המורה את הכלל, המורה את הדור, המורה את העולם, המורה דור דורים, המורה עולמי עולמים. תורה כהוראה, שמורה את החיים, וממילא כשיש מישהו שמורה, אתה מחויב להישמע להוראות. זהו. אז התורה היא חיים. כי התורה היא מקור החיים. כי התורה באה ממקור החיים. אז מקור החיים הוא המורה. והוא כתב את עצמו בתורה. אנא נפשי כתבי תיאבי, תנוכי השם אלוהיך. אז הבורא שהוא מקוריות החיים, כתב את עצמו בתורה שהיא מקוריות החיים, שלב ב', ברא, ומכוח התורה הזאת ברא עולם, כדי שהתורה הזאת תחיה את העולם. ובאמצע דילגתי על ישראל. הקדוש ברוך הוא, ישראל, תורה, עולם. אני מאמין באלוהים שבחר, שברא את ישראל, שברא את התורה, שברא את העולם. זה הסדר. בסדר רבותיי, זה ברור, אתם צריכים להגיב, כי אני רואה קצת אלם פה. אלם גם באלף. מה? לא, ממש לא, לא. לא, כי כשהמהנדס בנה איזושהי תוכנה, או יצר איזושהי תוכנה, ואחר כך המערכת מתפקדת אוטומטית, היא לא תלויה במהנדס. המערכת עובדת אוטומטית. האם הספרייה הזאת עומדת בזכות? אני אגיד לך רגע אחרת. האם הספרייה הזאת עומדת מכוח שהנגר שניגר את הספרייה מזריק לה עכשיו אנרגיות נגריות? כן? לא. הוא סיים. איך המהר"ל אומר? הנגר סך הכל מצרף עצים, מחבר עצים. ברגע שהוא מחבר עצים נגמר, תפקיד שלו נגמר. אבל הקדוש ברוך הוא עכשיו מחיה את כולם, ואתה מחיה את כולם. ומה שמחיה את כולם, זה הקדוש ברוך הוא, המתגלה דרך ישראל, המתגלה דרך תורה, המחיה את העולם. ולכן, כמו שאמרנו אתמול, אם יהיה רגע אחד בלי תורה בעולם, או בלי ישראל המופיעים תורה, העולם חוזר לטוב ובו. זהו. לא כעונש, כעובדה. אני חייב לקרוא לכם משהו. אפשר, אין היה שבת בית, אבל פסקה אחרת. אני חייב לקרוא את זה, רבותיי. אז נא להביא. אין היה שבת בית. הר סיני, נוצר גם עד שיגיע הספר. כן, הרי הגמרא אומרת שכשהקדוש ברוך הוא הציע תורה לישראל וכו', אז אמר להם, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. נכון? אז הרב עוסק בפסקה שם, על שם תהיה קבורתכם, מה זה העניין הזה שעם ישראל חד ושלום הולך להיקבר תחת הר סיני? איזה סוג של מוות זה? שהקדוש ברוך הוא, אני יודע מה, יוריד איזה קרן לייזר שתהרוג את כולם. מה זה הקבורה הזאת מתחת להר סיני? מה זה שם תהיה קבורתכם? כפה לנו את ההר כגיגית ואמר לנו, אם אתם לא מקבלים את ההר, כן, לקח את ההר, יודעים? כפה עלינו, הפך את ההר עלינו, ושם אותנו במרכאות מתחת להר, ואמר לנו, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לא, אתם קבורים מתחת להר. מה זאת, תודה רבה, מה זאת הקבורה הזאת מתחת להר? מה זה השם תהיה קבורתכם הזה? אומר הרב, בעין היה, קצר ממש, כל כך יסודי, זה בדיוק מה שאנחנו עכשיו עוסקים, בדיוק. שיעורי בית, נא ללמוד כל עין היה, ארבעה כרכים. טוב, אני שמח שאתם אוהבים לצחוק. הנה, מצאתי. אני קורא. גמרא שבת דף פחת. חבר'ה, גמרא שבת דף פחת. מאי דכתיב, הערב והבוקר, יום השישי. היי, יתרה, למה לי? זה מה שראינו אותנו ברש"י. מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. ואמר להם, אם ישראל מקבלים את התורה, אם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימים. ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. אבל אני חיפשתי את הר סיני. רק שנייה אחת. אלא אם כן זה כאן. רק שנייה. יש איזה שלוש שורות בסוף פסקה. זה לא הפסקה הזאת. הנה, מצאתי. סליחה, גמרא אחרת, גם דף פחת, שבת פחת, והתייצבו בתחתית ההר, עמוד 191, עיני השבת ב', פסקה סמך זין. והתייצבו בתחתית ההר, אמר רבי עבדי מבר חמא בר חסא, מלמד שקפה הקדוש ברוך הוא עליהם את הר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. בסדר? מה זה השם תהיה קבורתכם הזה? אז הרב אומר כאן מה שאומר, ואז הוא אומר כך. וההר הזה, ההר, הר סיני, אשר זכה שיהיה מרכז העולם כולו. כלומר, הר סיני זה בעצם היה התרכיז של כל הבריאה במקום אחד. כביכול, כל הנבראים כולם, כל הבריאה כולה, התרכזה, מלשון ריכוז, כן? התרכזה בהר סיני. וההר אשר זכה שיהיה מרכז העולם כולו, לא במקרה בא הדבר. כי בוודאי יש יחס למציאותו של ההר הזה, והזרחת המרכזיות של אור חיי העולמים עליו, הרי הוא ספוג בכוח כל כלליות. כלומר, ההר הזה הוא בעצם התמצית והתרכיז של כל ההופעה של הבורא בכל הבריאה כולה. ומתוך אותה ההכרעה של הסיפוג, מלשון ספיגה, ההר הזה ספוג בכל הכלליות האלוקית שבבריאה, ומתוך אותה ההכרעה של הסיפוג הכללי שבו, הרי הוא מלא כוח מכריח, המגלה שאי אפשר כלל לתאר חיים ומציאות, חיים ומציאות, הוויה, עצם הוויה, למהותיות הישראלית, שתכף נראה שהיא בעצם התמצית של כל הבריאה כולה, שהייתה ספוגה בהר סיני כבר נראה, אי אפשר כלל לתאר חיים ומציאות למהותיות הישראלית בלא קבלת התורה. ועמדתם של ישראל, הרי מכוונת לעשות בסיס לכל הריכוז, שאז חל על המציאות של ההר. זאת אומרת, הקב"ה הוא ריכז את כל הבריאה, את הממד האלוהי של כל הבריאה, בהר סיני, ובהר סיני ריכז את התרכיז של המין האנושי בישראל. עכשיו, אם ישראל מקבלים, כתרכיז האנושות, מקבלים תורה, יש מקור חיים לכל הר סיני, כלומר לכל הנבראים, לכל הבריאה. ואם לא, אז לא. והתייצבו בתחתית ההר, בכוח העצור בהר. מהו הכוח העצור בהר? הכוח שעצור בהר זה הכוח של כל הבריאה כולה, שכרגע מרוכז בהר הזה. אשר ירד עליו השם באש, ספון כוח מכריח, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב. הרי אתם מגלים את מציאותכם העצמית כמו שהיא באמיתת הווייתכם. עכשיו, את כל זה אני קורא לכם משם המשפט הבא. ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. תראו את המשפט הבא, ללמוד אותו בעל פה למחר. וכל המציאות כולה מתקוממת לנגדכם כאשר אתם מתקוממים מול עצמיותכם. שומעים? כל המציאות כולה, כל הבריאה כולה, שספוגה בהר סיני, מתקוממת נגד עם ישראל אם הוא לא מקבל תורה. אז למה זה שם תהיה קבורתכם? למה עם ישראל צריך להיקבר מתחת לאחד ושלום אם לא מקבל תורה? כי כל הבריאה כולה אומרת, החיים שלנו, שכל הבריאה, תלויים בכם, בישראל, בקבלת התורה שלכם. אתם מקבלים תורה, יש לנו חיים. לא מקבלים תורה, אין לנו חיים, אז אנחנו ממיתים אותנו איתכם. ואותכם בנו. תראו איזה משפט. כל המציאות כולה מתקוממת לנגדכם, כאשר אתם מתקוממים מול עצמיותכם. דרך אגב, פעם ראיתי מעין הדבר הזה בשפת האמת, אחרי זה חיפשתי, לא מצאתי, אבל אפשר להוציא את זה גם המשפט הזה ברב, שמכאן לכאורה משמע, שכל הצרות שהעם ישראל עובר במהלך ההיסטוריה, מעין חס ושלום הר סיני שממית אותנו מתחתיו, אם אפשר לומר, זה בעצם שהמציאות מתקוממת עלינו, שאנחנו מתנקרים לעצמיות שלנו. בקיצור, כל הצרות שעם ישראל עובר על ידי הגויים, וכביכול הגויים אומרים לנו, אולי סוף סוף תהיו אתם פעם. מתי כבר תהיו אתם? אז אנחנו כביכול, אנחנו הנציגים של אלוהים חד ושלום, אופה, כבר הוא ייתן להם, יעשה איתם דין וכו'. כן, אבל כביכול, המציאות היא השעון המעורר שמתקוממת נגדנו, כדי להחזיר אותנו אל מה שאנחנו צריכים להיות, כדי שמכוחנו תהיה חיים לכל המציאות, כלומר כולל לאלה שמתקוממים נגדנו. מביל ממש. כן. נכון. אז ישראל זה התרכיז שמזרימים. הייתי אומר ככה, ישראל זה הלב, והאדם שבלב זה התורה. ישראל לב באומות, והאדם שבלב הזה זה התורה.
יש תורה בישראל,
יש אנושות, יש עולם, יש עולמות. אין תורה בישראל, אין כלום. אז אומר אביב, אפשר להתייאש? לא, מה למדנו פה כמעט 8 חודשים? אבא שבבן. אז תמיד הגרעין התורני, גרעין תורני, כן? תמיד הגרעין התורני גנוז בישראל. מה אמרתי עכשיו? תמיד יש אבא בבן. מה? אבל הסגולה קיימת. התורה בסגולתה קיימת בישראל. זה אבא שבבן בישראל. אבא שבבן שבישראל זה סגולת ישראל שהיא סגולת התורה שבישראל. זהו.
אז מה השפות ששם תקורתנו?
בכאילו. בדרך אגב, שם הייתה קבורתנו? מראש. כאילו, זאת המילה החשובה, כאילו. לא, באמת?
אין פה באמת שום בחירה.
נכון? אני תמיד אומר שהכפייה של הר כגיגית זה לומר נעשה ונשמע. כפה עלינו הר כגיגית על ידי שהיינו מוכרחים לומר נעשה ונשמע. עכשיו, אם אתה רוצה להתחכם יותר, איך נראה הר? עכשיו, פעם אמרנו את זה בשיעור. איך נראה הר? כיפה כמורה, נכון? ככה, כיפה. נכון, הר, ככה נראה. בסדר? כמור, נכון? ככה נראה הר. אז הר זה ככה. איך נראית גיגית? כאור, ככה, נכון? עכשיו, מה זה המילה כפה בלשון הקודש בין השאר? כפיית המיטה, מה זה כפיית המיטה? כפה לא במובן של לכפות עליך, להכריח אותך. כפה זה מלשון להפוך. כל כפיית המיטה, הפיכת המיטה, בסדר? אז מה הקב"ה עשה? כפה את ההר, הפך את ההר, ההר היה כמור, בסדר? והפך אותו ועשה אותו גיגית. כפה עלינו את ההר כגיגית. עכשיו, מה זה גיגית? גיגית זה כלי קיבול. אין לכם רע, אתם חייבים לקבל את התורה. מה אתה אומר על הוורט הזה? יחסך השנה הבאה, כן. כפה עלינו את ההר כגיגית. לפי דעתי זה הפשט. הפך עלינו את ההר, מכמור לכאור, עשה אותו כגיגית, ואנחנו כלי קיבול לקבל את התורה, אין ברירה. הקערה פתוחה. חייבים לקבל תורה. אם לאו, שם תהיה קבורתכם. אבל אין סיכוי שתהיה קבורתכם, כי אבא שבבן. זהו.
זה
מה? מה? והתפקיד שלנו זה לבחור את זה דרך הבן שבבן. זה התפקיד שלנו.
אבל יש לנו בחירה לבחור בדבר הזה, או לא לבחור?
יש לנו כאילו בחירה. טוב, מאותתים לי שהשעה 3:02. אבל אתה לא רלוונטי, אז מה זה משנה? שאלה, כן.
כשיגיע תיקון עולם, נרצה את התרומות.
כש?
תרומות העולם.
תיקון העולם תלוי בישראל.
בישראל.
ישראל. ישראל. כשבימי שלמה המלך, שירח היה ירח מלא, בלשון חכמים, אז מלכת שבא הגיע, ומלך צור הגיע. כשהדבש נמצא, זבובים באים. זהו. כשהאור דולק, הוא מסלק את החושך. לא צריך לצאת במקלות נגד החושך. איזה וורט? אני אכתוב את זה שיהיה כתוב.
אה, זה עניין שלך?
לא יודע, נראה לי הפשט של... נראה לי הפשט של חז"ל. כפה עליהם את ההר כגיגית. כפה זה הפך את ההר, הפך כגיגית. הפך את ההר לגיגית. זה הכל. טוב, יישר כוח רבותיי.